קודם כל יש לשתף אתכם שהתרשמתי שהבית המדרש פה יחסית עובד במובן מאליו אחרי פורים ומוקפים. חלק מכם השתתפו בפורים ומוקפים ואף על פי כן חוזרים מהשדרה. אצלנו זה יצטרף ביחד, שגם היה באופן טבעי הרבה אנשים מאחרי פורים ומוקפים, ויש גם אצלנו שבתות חופשיות, שבת יום טוב חופשית פה, לא נכון?
כן, יש פה
בעיה. מה?
כשבחנו
בנהל בגלל אינפוש. כן. אז באופן טבעי חלק היה הגיוני שלא יחזרו כבר. אבל גם הייתה הודעה רשמית בגלל המצב עם הקורונה וזה. אז אמרו שכבר לא יחזרו וגם אמרו שלא נראה.
אז גם
אמרו שאולי הישיבות יהיו במסגרות שכבר בפסטר. כן. כן. אז הישיבות זה כמו בפסטר.
אם הם עושים
את זה כבר בישיבות? לא, זה בסדר. אני חושב שזה כי אנחנו
לא משנה סתכלנו. עוד יותר מוכר. מה? אבל ההיגיון הוא אותו היגיון. אפילו אם תפריד את ה... תלמדו בשתי אולמות נגיד, זה לא פותר את הבעיה, כי מה עם חדר אוכל ושירותים? שתי, אז אנחנו מתכננים פה?
כן,
מהיום?
לא, מהיום.
מהיום ראשון יש שתי משמרות?
כן, בשבת גם
עשו את התפילה?
כן,
חברת שבת. כדי לקיים את ההוראות. ולא משום הנוחות שהם יסטרפו, אז יסטרפו 100 ולא 200 שבידה למה יכניסו בשבועיים. לא, את היום הזה, יום חמישי, בעיקרון היום הורים לחזור. ואני אומר, למה יסטר כנראה לא היו חוזרים כל כך, כי זה בין פורים ושבת. אז הודיעו רשמית שלא יחזרו, ודווקא מעשית יש למה יש איזו קבוצה שכן עם זה. אבל אני אשתף אתכם שחשבתי בקשר לסוגיה הזאת שזה כאילו לשמור על החיים על חשבון הכלכלה, כי המגפה היא יכולה לסכן, היא יכולה את המערכת חיסון חדשה, אם הייתה מסכנת את כולם זה אותו דבר. אם כל האוכלוסייה הייתה בסכנת חיים, אז ברור שזה סכנת חיים והכלכלה זה אותו דבר. אבל פה המצב הוא שלכאורה רוב האנשים זה לא יפגע בהם, וזה הציבור שעובד, ומי שיפגע זה דווקא אלה שהם לאו הכי ברגישות. אז לכאורה אתה אומר זה שתי ערכים, החיים והכלכלה. עכשיו הכלכלה זה גם חיים. הרי אם מגדים לא היו מפעילים מכוניות, אז לא היו תאונות. אז בואו נפסיק את המכוניות. אז 500 איש יהיו בחיים כל שנה. אבל אם לא היו מכוניות, אז הרבה יותר אנשים לא יחיו כנראה. כי כל מה שאתה מסתיק בזכות זה שיש מכוניות, כל הרווחה שמאפשרת לייצר תרופות, לקנות תרופות, לאכול אוכל בריא, לא להיות ברעב. מה? תובלה
של חולים, לא נסתיק.
תגיד שיחזור, תוך כדי דיבור חשבתי לעצמי טוב, נחרג את האמבולנסים. אבל דווקא את הרגילים, כן? אם לא יהיה את כל הפעילות הזאת, אז הכלכלה חלשה. ואז אין לך כסף לייצר תרופות, אין לך כסף לקנות תרופות. כאילו כמו במדינות נכשלות, בעולם שלישי, מה קורה? יש תוחלת חיים עד גיל 50-60, זה ממוצע כמובן.
יכול להיות שבאמת אם מגיעים למצב שכל מדינת חיים בגלל
כמה זה שלא בגלל. או, או. אז מה שקראתי מאמר, אז אני כל הזמן קצת התלבדתי, אבל קצת ראיתי שאנשים, אפילו בהתחלה הייתה לי נטייה להגיד שמגזימים, אבל ראיתי שאנשים רציניים חושבים שזה, כן, כולל ראש הממשלה, שזה כן שווה, ואלה אומר, ראש הממשלה, בניגוד לאלה ששונאים אותו, אני מעריך אותו, אז הוא גם איש כלכלה מובן, אתם יודעים, הוא הציץ פה את המדינה ממצב כלכלי ברמה אחת, ברמה הרבה יותר גבוהה, עברנו כבר איתו כמה משברים, עברנו אותם יפה, במידה רבה בזכותו, יש לו גם את ההבנה מה זה כלכלה. אז קראתי מאמר שאמר שנאבה בסין סגרו מחוז שלם, הכניסו אותם לעוצר, ואני מוסיף, אני לא יודע מה עובדה בזה, אבל שבסין חיי אדם בכל שזה פחות אין. נכון, יש להם מספיק, וגם הרגישות לחיי אדם היא לא... אין מדינה בעולם שערכה לחיי אדם כמו ישראל. זה ברור. זה ראינו גם במקרים אחרים, נכון? שרוצים הוכחות לזה? עסקת שליט, כן? נבוא שזה נגד חיי אדם, אבל הרגישות לחיי אדם אין מדינה כמו ישראל. ולכן זה לא מקרה שפה הלכו כמעט הכי רחוק בעניינים האלה, הכי מוקדם הכי רחוק. אבל עושים כשהם הבינו שהם נכנסים למצב כזה, אז הם נכנסו 11 מיליון לאוצר. זה לא הרבה 11 מיליון, אבל 11 מיליון. אבל זה מקום שבחינה כלכלית הוא מאוד משמעותי. אז למה הם הסתגרו אותם? אני אסביר אותו אחד, אותו מומחן, שנכון שרק אחוז או שניים, זה לא רק, כן? אבל נגיד בשיקולים קרים, עלולים למות, אבל יש מספר יותר גדול שיחלו מאוד, מה שנקרא מצב בינוני קשה. עכשיו, כל אלה ילכו לבית חולים. צריך חשבון, נגיד, באוכלוסייה הישראלית, גם אם תהיה יותר אופטימי מה שקורה עכשיו, זה בין 100 ל-150 אלף חולים. זאת אומרת, בתל השומר, הבית חולים הכי גדול בישראל, 1,500 מיטות. איפה תשים 150 אלף חולים? נו, מערכת הבריאות גורסת. עכשיו, אם אתה לוקח אותנו לבית חולים, כל הרופאים נדבקים. רופא שנדבק, הוא לא יכול לטפל בחולה, הוא רג אותו. הרי החולה אין לו חיסון טוב. אתה מדביק אותו בקורונה, אתה רק אותו. אמצעי בידוד זה שרופא עם קורונה מפסיק לעבוד. זאת אומרת, שילך עם הכפפות וזה, אני רואה שזה מספיק. וגם, כמה אתה יכול לעבוד ככה, עם כל הכבוד. ואומרים שהרופאים מותשים גם ככה. כל הצוות ככה יעבוד, ולא בטוח שזה יספיק. ואז בכל החולים האחרים מיטפל, בילדות מיטפל, אז נחזירו את כל החולים הביתה. ואז כל המשפחות יצטרכו במקום ללכת לעבוד ולטפל בחולים. מה זה משק
יחוס? אז
לכן הצעדים שעושים עכשיו מצילים את הכלכלה. הם לא רק מצילים את החיים. זה מה שהוא הסביר. זה הסינים הבינו. וזה עזר להם. הבינו שהם לא יעשו צעדים מאוד חריפים, אז הכלכלה תקרוס. עכשיו, גם זה פוגע בכלכלה. מה?
אם
אין
את המפלט, אז אומרים
מה שיהיה נותו,
שלושה
אחוזים אחוז. אז כאילו כל
הקשים...
לא, אתה לא יכול. להרוג בידיים, בוא נאמר, אפילו עליה הסינים לא הגיעו לשם, כאילו חוץ מאלה שהמכת הזאת לא זוכר כולם. לא, אתה מבין, זה... לא, יש ניהול סיכונים, אתה יכול להגיד, כמו, נשים הולכות ללדת ויודעות שפעם במישהי מתה מהלידה ועוד בדורות הקודמים היו אחוזים יותר גדולים, אבל אתה לא תעצור את החיים בגלל זה, כן. נדבר על זה. אבל ככה אתה לא יכול לתפתח ככה. מה אתה היית אומר? קח את כולם לבית... צריך לפתוח מחדש את הבית חולים למצורעים, שתגרו אותו. קח את כל המבודדים ולהביא את רבר אלווין שמכר אותם, כן. טוב. זהו. אמרו הפילוסופים, בוא נראה, שהמושל בנפשו, נסיע לחבר את זה גם לעניין של פורים, זה מספיק. אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא מתאבל לפעולות הרעות ונחשף עליהם ויכבוש את יצרו. ויחלוק עליו בפעולותיו, אל מה שהורגו. תרגום שלכם, שומעים? אז בואו נראה בפנים שאולי יותר... זה כנראה גם טבעון וזה הרב קפה. אף על פי שעשה המעשים עולים, הרי עושה הטובות ומתאבל. עושה הטובות, והוא מתאבל למעשה הרעות ומסתוקק להם, והוא נפצע למצרו, הוא מתנגד למעשהו, למה שיראה עליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו, והוא עושה הטבות ומצטער בעשייתן, אז זה מושל בנפשו. כאילו, הוא עושה מה שצריך, אבל בעצם רוצה אחרת. אז הוא מתגבר. זה מדרגה אחת. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשה אחר מה שיראו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטבות ומתאבה ומשתקק להם. כן, אז ברור להם, עדיף שבן אדם, יש לו כתב אותו, שהוא לא רוצה לגנוב ומתגבר, רוצה להרוג ומתגבר, רוצה לחמוס, לנוף ומתגבר, אבל הוא לא רוצה. זה האדם המעולה. ובהמסכמה מן הפילוסופים שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל אמרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, ומדרגתו פחותה בהכרח להיות מתאווה לפועל הרע, ואף על פי שלא יפלאו, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. אז הם טוענים, יכול להיות שלמעשה הוא יהיה אותו דבר. אבל הנפש שלו במקום אחר. כאילו אמרו תסתכל לא רק על החיצוניות, יכול להיות ששניהם מתפקדים, יש שני אנשים שורים על החוקים, שורים על כל ההנהגות הטובות, על כל הדרך ארץ, אבל הם ממש ממש לא באותו מקום. אחד באמת רוצה, מזדהה עם כל הדברים, ואחד רוצה אחרת. כאילו עם משמעות גם שאולי עם המשמרת הייתה יורדת, עם הפיקוח, עם הזה, אז הוא היה הולכת. הולכת בשמירות, בשרירות לב.
אז
זה להצביע? יפה, באמת, עד כמה זה, עד כמה הוא נכנע לחוק החיצוני, לשוטרים, לשופטים, או שזה כבר משמעת פנימית. זה הערה נכונה. אבל הם אמרו שזה כנראה, אפילו אם זה משמעת פנימית, ראו בזה דבר שלילי. כבר אמר שלמה הוא כיוצא בזה, אמר נפש רשע יפתע רע. ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות והצטער משונו מעולה בעשייתם. זה המאמר. שמחה לצדיק עשות משפט ומחיתה לפועלי אוון. כן, הצדיק שמח לעשות משפט בשביל פועלי אוון, לעשות משפט זה מחיתה, זה קשה להם, זה עונש בשבילם. הרי זה מה שיראה מדברי התורה מתאים מה שתבחרו הפילוסופים. כמה רמב״ם בהמשך מביא שאצל החכמים אתה מוצא מאמרים לכיוון הזה ולכיוון אחר, צריך ליישב אותם. שפה אומרים שעדיף באמת שאדם יהיה לו תכונות טובות ושהמעשים שלו והלב שלו יהיו שווים, ואם אתה מפלט גם משפחים את מי שמתגבר, מי שכובש. כבר נזכיר ונעיל שהפילוסופים הרי מאוד הריצו את הטבע. אגב, בגלל שהם היו אנשים שקוראים היום אנשים איכותיים, פילוסופים, לא היו אנשים כאלה רעים, גסים, אנשים חושבים, מתפוננים, תורבתים. אז הם באמת עמדו על זה שיש גם לאדם אפשרויות, פוטנציאל לפחות, שזה מימוש טבע מאוד טוב שהוא יכול להגיע אליו. כלומר, הם לא ביטלו את זה שיש לאדם יצרים וצדדים נמוכים, אבל יש לאדם שכל, יש לאדם איזשהו יכולת דעת ומשל שיפור, ויש לו נפש, שבסופו של דבר הדבר הכי מתאים לה והכי נכון לה זה באמת מתנהג לפי הדעת. כשיתנהג לפי הדעת אז הכל יהיה בשלום, הכל יהיה בשלמות. כלומר, הם ראו אפשרות שהאדם יכול להתנהג באיזשהו טבע שלם אנושי, נכון? לא טבע שלם שבא מהגוף, זה בא מהדעת, אבל הדעת היא חלק מהאדם. אני קצת אזכיר לזה שבזמנו שמעתי מהרב ברדה, הוא היה בצפון מסוימת נתן שיעורים בישיבת רמת גן. אז בהתחלה היה מין כזה, איך להגיד, בישיבת רמת גן, ישיבה חסידית, הוא כזה... שמעתם את השם הרב ברדה, מכירים? אמנון ברדה, בישיבת ראש פינה. הוא למד במרכז הרב בשנים לפני, והוא כאילו הוגה דעות כזה, מי שמחשבה מאוד עמוק ברב בעיקר. כאילו פעם ראיתי עבודת אמאי של הרב משנים, אבל לא כמו אנשים באוניברסיטה שהם באים למקום קצת מבחוץ, אלא תביני כאילו איש תמיד חכם מהשמיים, עובד השם מאוד, אבל דבק במושכלות, כן. הרמב"ם היה מחפש דוגמה למישהו שהוא דבק באמת הנצחית, וביחד איתה הוא גם כן דוגמה חיה כזאת. קיצור, אז הוא בא לישיבת רמת גן לתת שיעורים, וזה היה מין מפגש בין עולמות, אז כן, כי ישיבת רמת גן, במיוחד אז, היום כבר יותר מנהיגה, בדים גם מנהיגים של האמונה, אבל כאילו הייתה לפחות בסטריאוטיפ, ישיבה חסידית, אוהבים לשיר, אוהבים לרקוד, והוא בא, מתחיל לדבר איתנו, עכשיו אנשים הסתקרנו, הוא היה מקורי ומעניין, אנשים מאוד התעניינו במשהו, אבל פילוסופיה, דעת, והשכלות וזה. אז פעם, ואולי אפילו יותר מפעם, אמר, מי אמר לכם, ככה יש שאל אותנו, מי אמר לכם שהטבע של האדם זה לרקוד? אולי הטבע של האדם זה לחשוב מתמטיקה. זה קצת בחצי התגרות. תמיד אין לנו תפיסה, יש דברים שהם טבעיים לאדם, ויש דברים שאתה עושה אותם מתוך קבלת עול, מתוך מה שציבה לו קצת מבחוץ. אז כאילו לעשות חיים, מה זה לעשות חיים? לאכול, לשתות, אולי גם לרקוד. אבל ללמוד דברים עמוקים, זה התקרתי, כן? הוא כאילו אמר, מי אמר? אולי הטבע הכי עמוק של האדם זה לחשוב, ולחשוב על הדברים הכי עמוקים. זה הטבע. אם מתעסק עם משהו אחר, זה דווקא נגד הטבע של האדם. עכשיו זה כמובן, תלוי מה זה האדם, כן? אם האדם זה הגוף, אם האדם זה הנפש, אם האדם זה הדעת. אז זה מן הקצה יפה כזאת, באמת, כי זה לא הטבע של האדם, נחשוב. האדם אשר הוא האדם, שהוא אנושי ולא רב. יצור מעליך שתיים. זה מה שקורה בסופו של דבר. שאדם יכול להגיע לאיזו שלמות, שהיא בעצם שלמות של הטבע שלו, אבל באמת לא הטבע שלו מצד הגוף שלו, הטבע שלו מצד שיש לו שכל, אבל שכאילו גם הגוף אפילו באיזשהו מקום מבקש שיקחו אותו לאיזון הזה. כל האיזון הזה קצת ראינו בשמירה על דרך האמצע והיושר וזה. האיזון בין הכוחות השונים של הנפש. ומאלה זה האדם השלם. שמחייתם אדם שעושה משהו שהוא לא הטבע שלו, זה חולשה. אם בעצם הוא רוצה משהו אחד, זה רק נכנע לכפייה החיצונית של החברה, או אפילו לכפייה פנימית, כמו שהזכרת. או בזה חולשה. מה הוא פה צריך לומר? שאלה ויש. בין הרי ויכוח הזה. רואים, עם כל דולת האדם, ודאי שהצד הגופני של האדם צריך ללמוד לקבל עליו עול. אבל אפילו צד הדעת של האדם, אפילו זה שיכול לחשוב ויכול להיות באיזשהו מקום עמוק ושל הגות ושל ההבנה שהדבר הכי נכון דווקא להיות עם שליטה על הכוחות ועם מידות מאוזנות וללכת ביושר, גם הטבע הזה צריך לקבל עצמו עול, כן? קבלת עול, כן? צריך שנראית שמיים, הוא לא רק כנגד הצדדים הכי נמוכים של האדם, אבל הצדדים הגבוהים, המרשימים, היפים, התרבותיים של האדם, גם הם צריכים לקבל עליהם עול יראת שמיים. ממילא יש בזה גם מעלה, לכן באמת שאמרת משמעת עצמית, כי בעצם הפילוסופים אדם תמיד ממענים במשמעת עצמית קצת. באופן מעשי הם כן, הם מן הסתם חינכו את עצמם, ואלה שהיו לפחות מצטיינים בדרך שהם היו המונים כאלה, אבל המיוחדים שבהם, שכן היה להם איפוק ויכולת התגברות וכו'. אבל זה כאילו היה מין שלב בדרך. ובינינו יש קצת שמשמעת עצמית, כמו לעשות משהו שהוא נגד מה שאתה רוצה ברגע הראשון, דבר מאוד גדול.
אבל במה
שברור שהשלב הבא
הכי יותר
דבר
זה
שאחרי
שבן
אדם מקפל עצמו, אז
הוא יעשה את הדברים
מתוך התאמה לעצמו. מה שתמיד אומרים, האם דרכה של תורה, פז המלח ומסורה, או יותר מה שכתוב על ריש לקיש, נכון? שהוא קיבל עצמו ללמוד תורה, כבר לא יכול לקפוץ למים כמו קודם. תורה מתשת את כוחו של אדם. ואז מה, אנחנו אומרים, תורה נותנת חיים, סיפה חיים. אז לא קשקה כאן בתחילה, כאן בהמשך. אבל זה גם יחסי. שגם בהמשך, תמיד יש איזה צד שהוא מעבר. תמיד יש איזה צד שביחס אליו, זה אומר, אני עדיין במדרגה של ערומים בדעת, ומושאים עצמם כבהמה, כן? מקום הזה של, גם במדרגה גבוהה, אתה מאפשר לעצמך להיות עבד, לא רק אדם שעושה את הכל מתוך הזדהות. עכשיו נכון שזה לא עבד קטן, זה עבד גדול. זה עבד שמתוך הרבה דעת מבין, צריך לקבל עול. גדולי עולם היו נקראים עבד השם. משה עבדי, דוד עבדי, עבדי קלה וכיוצא בזה, משהו. יחידי הדורות. לא אמרו, בני, יש גם בני עבדה, אני לא מבטיח, אבל מושג של עבד השם, הוא כולל גם את זה. אז זה אפשר להגיד שזה בדיוק, פילוסופים לא רצו לקבל את המקום הזה. זה כאילו מקום של שלמות כזאת, של אדם, שלמות וזה, אבל באיזשהו מקום אין משהו מעליו. באמת, המושג של אלוקים שלהם זה מין הדגם השלם של השלמות. זה לא באמת מקום של, כמו שהקוזרי אומר, של מסירות נפש, של יראה, של ביטול, כן. זה לא העיניים. וזה חסר. לאורך זמן רואים גם שאם התרבות האנושית לא מקבלת את עצמה עול, אז זה בסוף, בסוף היא גם נופלת לשאול תחתיות, כן? אבל זה נכון גם ברמות הגבוהות. נכון, יש איזה מכתם כזה יוצא לניטאים, אני חושב. שאומרים, אני צריך לכוון שאומרים שלא עשה ניגוי. בן אדם חושב שצריך לכוון לו הסנגוריה, לוי איבן כזה, אחד ששוטה לשוכרה, וזה, בחופים, יהודים, חינופים, חז"ל, וזה, יודעים, צריך לברך לפני שאוכלים, כל דבר בגבול, ובקיצור. אז לא להיות זולל וסובב, זה גם נכון. אמר, לא, לא על זה מברכים שלא עשה נבואה. שלא עשה נבואה יתברך על נשיא ארצות הברית, כן? נשיא השמאלה, זה... הנשיא שמעריכים, לא משנה, כאילו... הנשיא ש... שנחשב כאילו ה... כן, בדיוק. איינשטיין, דווקא יהודי, אבל כאילו הדמות הכי מרשימה, הכי הסוקרטס, כן? עליו אתה אומר שלא עשה נבואה. הוא היה, נגיד שהוא היה אפילו מבחר המין האנושי, אבל אנחנו זכינו להיות עם יחס למעבר, היחס לריבונו של עולם שמעבר ל... זה אולי זה נקודת הוויכוח פה עם הפילוסופים. ממשיך הרמב"ם, כבר חקרנו אחר דברי חכמים בזה העניין, מצאנו להם שמתאבל לעבירות ומסתוקק להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאבל להם ולא יסתער בהנחתם. כן, מי שלהתאר בהנחתם, כאילו, להימנע מהם, להניח אותם, זה כאילו להימנע מהם, אז יש כאלה שמצטערים מזה. אז לא להסתער בהנחתם, זה מדרגה פחות מאשר מי שמשתוקק, וקשה לו להניח אותם, אבל הוא מתגבר. עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקותו לעבורות וצערו בהנחתם יותר חזקים, הביאו בזה מעשיות ואמרו כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. לא די בזה, אלא שאמרו כי שכר משה בנפשו גדול כפי שיעור צערו במשלו בנפשו, ואמרו לפום צער האדרה מייצר. על כן פה אני גם קשור למה שם, הוא גדול המצווה ועושה, נכון? שעושה מתוך הציווי, תאים משנה המצווה ועושה. מייצר על כן שמציבו שיהיה אדם מופיע בנפשו ויזירו מנומר, אני בטבעי אני מצווה לזאת העבירה. כאילו, אל תגיד את זה. אפילו לא עשרת התורה. כמו אמרה רבן של גמליאל אומר, ואמר אדם, אי אפשי לאכול בשר וחלב, אי אפשי לרבוש את האתנז, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי ומה יעשה אבי שבשמיים גזר עליי. ולפי המובן פשטי שני הדברים, תחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. כי מצד אחד אמרו שנפש צדיק שמחה במשפט, ומצד שני אמרו שאבי רבה תתגבר יותר טוב. מהרמב״ם, מהדבר כן, אלא בשניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל. וזה הרעות אשר הן אצל הפילוסופים, רעות הן אשר אמרו שמי שלא יתאבה להם יותר טוב ממי שיתאבה להם ימצא בנפשו מהם, והם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם שהם רעות, כשפיכות דמים, גניבה וגזל ובונאה, והזק למי שלא ירע, וגמול רע למתי, וזלזול הורים וכיוצא בהלם. והן המצוות אשר יאמרו עליהם חכמים, עליהם השלום, דברים שאלמדו על כתבו רואים היו לחוטבם, ויקראו קצת חכמנו האחרונים אשר חלו חולי המדברים המצוות השכליות, מצוות שהשכל משיג אותם. יודעים מה זה חלו חולי המדברים? זה שהלכו אחרי הקט המתקלמים המדברים של המוסלמים, ששורים שהוא רומז לרסל. אז מעניין למה הוא אומר את זה פה, כי שאומר את זה רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון, השיטה שלו איך לבנות את הפילוסופיה של האמונה, זה היה על פי הקדמות של אותה קאט מוסלמית, שהייתה בעצם קאט דתית, אבל היא הסבירה בהסברה שכלית את האמונה, על פי הקדמות שלה, והרמב"ם מתווכח איתם. הולך יותר על פי הפילוסופיה הקלאסית, שהיא נחשבת יותר שלמה. אם תרצו, זה כמו שאומרים היום, פסבדו ומדע ומדע, מתאים את הביטוי הזה? זה משהו שהוא כאילו מדע. כמו נגיד, יש מי שיחלק סגולות, יש מי שיעשה רפואה אלטרנטיבית, אבל כזה, אין משהו על האנרגיות וארומי, כל מיני שמנים ארומטיים, וזה, ויש את הרפואה שבנויה על מחקרים. בסדר? אז כאילו ללכת על סגולות, לא סגולות דווקא של תורה, כאילו כל מיני קמיות, כל מיני דברים כאלה. אז זה קצת כמו אלילי. הרפואה האלטרנטיבית זה כמו המדברים, והרפואה הרגילה זה כמו מה שהרמב"ם אמר. מבינים את המשל שמנסה להגיד? כאילו יש את המדע המבוסס, גם החשיבה המבוססת שבאה בעקבותם. יש את המשל ליד כזה, שהוא כן בנו קצת הניסיון, יש בו איזשהו שכל, יש בו זה, אבל הוא לא באמת מבורר. ויש ללכת בכלל עם אמונות תפולות, כן. אמונות תפולות זה אלילויות. בכל מיני רמות, כן. צריך כלומר לברר איך מתייחסים שפוגשים דברים כאלה לכאורה בתוכנו, כן? ויש את ה... ליד, ויש את ה... באמת. אני רואה שהרמב״ם היה לו קצת ביקורת, מחכמי ישראל שלחו הדברים שהוא חשב שהם ליד. שהם לא מזו...
מדברים, כן, מאוד
עושה לדעת
דווקא להכיר,
מה?
דווקא מדברים
צורך לדעת להכיר, ואיזה שכל והיגיון... איך אתה יודע?
לא, כמו
שהרמב״ם להכיר, כן. כן, הם רצו להסביר את האמונה באופן שכלי, אבל זה היה על פי היגיון... שהם יצרו
אותי. לא היגיון מתמטי.
כן, לא היגיון שעמד במבחנים, מה שנחתם במבחנים של הדורות ההם, כן? במרחק של זמן, לפעמים יש דברים שהם אמרו, נגיד אחד המשפטים שאמרו שכל מה שאדם יכול לדמיין, יכול להיות. שזה היה משפט פה במאמר הזה. אז הרמב"ם אומר, יכול להיות ספינת ברזל רצה באוויר, שדווקא באיזה יום קלו יותר טוב, כן? אחרי כל התירוצים, וואו, הנה מה שנראה דמיון רחוק, פתאום יש אותו. אבל... אבל להגיד את זה כטענה עקרונית, זה הסבר על התנועה מסובך, זה כזה לא מובן כל כך. קצת, אני מכיר אותם מקצת הצצה במורה, כן? זה אומר שהם רואים הקדמות, על פי זה הם בוזה, אבל הקדמות עצמם לא בוזה. משהו כאן הרבה
דמיון.
כן, אבל שוב, זה לא דמיון, כמו משל שהבאתי, זה כן שכל, זה כמו common sense, זה שכל ישר, אבל לא שכל מבורר. לפעמים השכל ישר יותר טוב מהשכל המבורר, זה מודה. אבל בוא נאמר שרוב פעמים לא כדאי לך את השכל, אתה לא תבנה רפואה עם השכל הישר. בלי מחקרים, בלי בדיקות, בלי ביקורת, כן? נכון? מה שלא כך ברור לי, למה רמב"ם דווקא פה מזכיר את זה? כי מה רמב"ם ביטוי מצוות צריך להיות? כאילו לרמב"ם יש... במקומות אחרים יש לו השגות, הוא דיבר עליהם. כמו הדוגמה הזאת שהזכרתי מקודם, האם כל דבר סתם שיכול להיות. וזה יש לו ויכוח. אבל... למשל, איך הם הוכיחו שהעולם לא קדמון? סתם יש דוגמה יפה. זה גם כתוב בחובות על אבות, אגב. זה עסק בחובות על אבות על אבות, אני חושב שזה בשיטה לקורבן. אם העולם היה קדמון, אז לא היינו, אז הוא היה אינסופי, אז אף פעם לא היינו מגיעים לעכשיו. שומעים את הסברה? סברה יפה כזאת. אבל לא יודע אם היא מדעית, כן?
מה?
אם העולם היה קדמון, אז מאז ועד היום היה אינסוף זמן, נכון? אז איך זה הגיע אלינו? אין סוף, לא נגמר. זה תאריך חמודה כזאת, כן? לא תאריות כאלה. אבל אתם יודעים, הפילוסופים הגדולים, לא יודע, זה לא חשבו שזה בעיה. שפכו על זה דיור. אנחנו נשתף כמה מדע חדש, יש סתירה לתפיסת עולם קדמון, לפחות הפשטנית. כי חשבו שהעולם קדמון כפשוטו. שתמיד היו אנשים, נכון? וזה המדע של היום, או גם שלא. א', לא היו אנשים באיזו תקופה, ואפילו בכלל לא היה כוכבים. מה שאומרים, המפץ הזה שהיה. אז כאילו הוא קצת, יש פתאום, ועד הפילוסופיה ראתה את זה כדבר הכי, הכי, כאילו לחלוק על העולם קדמון זה כמו היום להגיד שהתורת ההתפתחות זה שטויות. ככה זה לחלוק על העולם קדמון. מי שילך לאקדמיה ולהגיד תורת ההתפתחות זה שטויות, אז זה איך אומרים, אם הוא רוצה ללמוד שם, כן? יראו לו את הדלת החוצה. כבר ניסו את זה אנשים. אז זה ככה היה להגיד עד העולם קדמון, שזה שטויות. היה צריך לטפס על הקירות, להגיד שעולם קדמון. והיום זה פשוט שלא. זה מבין מה שהאנושות יכולה לעבור. אז... הכל זה היום לא בסדר. בסדר, יש מסורת. טוב, אז אני לא יודע למה הרמב"ם אמר את זה. אולי הזכיר את זה בסוגריים. כי מה רע להגיד, מצוות צריך להיות, זה גם די מתאים מה שהוא אמר. צריך עיון בדבר הזה, מה?
הוא משתמש בזה הצהרות,
לא? כן, משתמש בהקדמה הזאת כהנחה. יכול להיות, עכשיו עולה מזה התיעוד, זה מה שחשבתי גם פעם. הרי הרמב"ם המורה מסביר את כל המצוות, גם את המצוות שהוא הזכיר פה, שעטנז, ערווה, שר וחלה, וכל מסביר. כמו שהרבה מהם זה להרחיק מעבודה זרה. היסטורי הראיות הוא מסביר את כולם שזה גם בריאות של המשפחה, בריאות של המין האנושי. אנחנו מסביר. שאם היה יותר של הראיות, אז היה בלגן. הילדים היו גודלים במסוף פראי. איך אומר הרמב"ם? אז יכול להיות שהוא לא ילחם, הוא לא יפסה ביטוי הזה. הוא אומר, כל המצוות הן צריך להיות. רק לא כל המצוות הן מקובלות לפי השכל של כולם. ובכן, השימוש שלו היה שגם האומות מסכימים לזה. אבל להגיד שרק המצוות, מה שנקרא המשפטים, גזל, גנבה, זה שכלי, לא לכן הוא מתווכח. הוא אומר, כי גם המצוות האחרות הן שכלי. עם כולם יש בהם טעם, כולם יש בהם היגיון. אף אחד לא שרירותי. יכול להיות שזאת ההשגה, מה? פרה אדומה, אני לא זוכר, אבל הוא אומר את זה קטנה עקרונית. מה אומר על פרה אדומה? לא, אני חושב שהוא יגיד שזה טעמים מאוד נסתרים. לא בקלות אפשר להציג אותם, אבל לא שאין בהם חוכמה, זה הכוונה שלו. זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן לו מצווה רק כדי שפשוט נציית לו. לא יכול להיות. ברור שיש בזה חוכמה עצומה, וגם שצריך לעמוד עליה. אבל כמה? כמה אנחנו יכולים, כמה שאנחנו יכולים. ואין ספק, הוא ממשיך, כי הנפש שתתווה לדבר מהם תצוקק אליו, היא נפש חסרה. מכי הנפש המעולה מתווה לדבר מהם להראות להם ולצטעים ומנע מהם. אבל הדברים, שרמו החכמים שהמושב לנפשו הם יותר טוב, הוא שכרו, יותר גלו עליהם המצוות השימיות. וזה נכון, כי למלא התורה לא היו ראות כלל. פכך אמרו שצריך האדם לנך נפשו על אהבתם, ולשים עונו מהם אל התורה. אגב, תכף לכם מחשבה, מה ש... זה קצת קשה לי, האם באמת לפי פשט חז"ל זה נכון? כלומר, האם אפשר להשיג על הרמב״ם בחלוקה הזאת? אתם גם עסק. כאילו, האם זה לא נכון שגם מצוות שנקראים שימיות, יש עניין שאנחנו נהפוך אותם לטבע שלנו? נגיד זה שיהודי שונא חזיר, האם זה לא בריאות? וכן כיוצא בזה. והאם מצד שני גם מצוות שמכונות שימיות, שכליות, סליחה, לא נכון שצריך לקיים אותם גם מתוך קבלת עול. לא בגלל שהשכל מסכים לזה. אלא בגלל שהשכם ציווה. גם כיבוד אב ואם, גם גזל, גם גנבה, גם תחמורת, הכל. גם מצד שהשם ציווה. אז יש כן קצת ראיה קצת. יש ראיה, אני חושב, אני יכול להשיג. זה גם צריך להכניס קצת חלוקה בין סוגי המצוות. אולי שתי דוגמאות. דוגמה אחת שאומרים, מה זה קידוש השם? זה שאדם שעוסק בתורה ומצוות וכו', אז משא ומתן, משא ומתן ואמונה ונוח ומבריאות וכו', וכולם אומרים, תראו איך בן אדם שעוסק בתורה, איך הוא נוהג, כמה נעים מעשיו. עכשיו, מה זה נעים מעשיו? לפי מה שופטים? לפי מה צריך להיות. לא אומרים, איך תעשה קידוש השם? תעשה 1,000 תפילות כל יום, תתענה, זה גם הרי מרשים. כן? תעדר במצוות, יש הרבה סיפורים יפים על צדיקים שידרו במצוות. לפחות הגמרא הזאת מדברת שאדם מתנהג באופן שכל האנושות מעריכה את מה שהוא עושה, שהוא ישר. אז יש בחינה כזאת, שיש איזה ממד אנושי, ממד של יושר, של מידות טובות, שהיא קומה מאוד יקרה. והיא חלק מכבוד התורה, כבוד השם, ואולי גם כקומת בסיס. וגם לכאורה מה שכתוב, הלכת בדרכה, כמו 13 מידות, השם השם, רחום, חנון, אלפיים, אחרי שזה אמת. אז נכון שתלמידי רב מאיר אומרים שצריך להגיד גם קנו ונוקם, רב מאיר כאן, כן? אבל אנחנו לא אומרים 13 מידות קנו ונוקם, נכון? עוצרים בדיוק לפני כן, ונקה לא אומרים, ולא ינקה. אני דווקא... מה? האמת.
הלב,
להמצא, כן, שירות צריך להיות. לא, גם אנחנו, אבל כסדר חיים, כאילו כשאין ברירה צריך למקום נקמת האויבים, כן. אבל כסדר חיים, איזה תכונות צריך לאמץ, אז כן משהו שזה עמידות, שנחשבות מידות טובות גם באופן פשוט.
כאילו, אם המצוות של שפיכות דמים, מה דינו לעונה, זה דבר שהוא ברור באופן שכלי, גם לא תורה, אז למה צריך לתת את זה? למה נקרא בתורה? זאת אומרת, לפעול את מה זה בתורה, זה מצוות שהן לא ברורות.
שאלה טובה. זה מה שאתה אמרתי, שאולי גם את זה, מה שהערתי בשאלה, שאתה תקבל את זה מתוך קבלת עון.
כן.
עכשיו, בדרך פשטית להגיד שאולי זה בשביל הגבולות.
יש כל מיני
שפות, שאלה מידע בתורה. בתוך המצוות האלה. גואל אדם למשל, שזה מקום, על איזה מקום, איך, כל העניינים האלה.
לא, מבוקם טבעי זה היה את הסעד המוסון גאומי, והתורה
מוציבה לזה מחדדת
את הדברים האלה.
כן. אבל האמת שלמלא התורה גם הטבעי הזה היה נשמע.
התורה הזאת?
ככה זה נראה. מה?
התורה
הזאת
זה דבר גם...
לא
תמצא. או שיש דברים שלא רואים
טבעים,
אבל יש דברים שלא
רואים בכולם. הנה, לפני 70 שנה הייתה אומה שנחשבה מאוד באירופה שהלא תרצח אצלה היה מאוד מאוד לא פשוט. והיום יש אומות חשובות מאוד מאוד שדווקא בלא תרצח הם יחסית בסדר, ובלא תנאף יש להם בעיה מאוד רצינית. מה שהיה פעם, דורות רבים נחשב פשט, לא פשוט להם בכלל. אתה רואה שבלי תורה אי אפשר.
אי
אפשר רבי, ספר. כן, כן. בפשט זה על הגבולות, אבל באופן עמוק אין לך באמת שום נקודת עוגן אם אין לך. כאילו יש לאדם הכנה לזה. אבל ההכנה הזאת יכולה להתפוגג בלי שיש אחיזה ויצא ולוקים, מה? כתוב בזוהר, אני לא מצליחה, זה נקרא פורים, זה מתבזבז. כתוב בזוהר, שסתרו של עשיו אומר, אנחנו לא יכולים להוציא אותך, כמו במדרש, אבל במדרש נשמע, יש לנו טייבה. ובזוהר, מה שהוא אומר, אז העולם לא יתקיים בלי. בלי להוציא אותך לא נוכל להתקיים. לא בגלל טעים. אי אפשר לחיות בעולם הזה אם אתה לא... זה להיות אכזרי. אותו דבר, מה השני אומרת, לא תנאה. אי אפשר. תן את התורה לישראל, זה יגמור אותה. כך הם אומרים. נשמוע על התורה ביניהם זה הפך החיים. אז כאילו, באמת, גם הדברים הפשוטים צריכים צה ולא כי. וש... מה שאתה רמזנו, אני חושב שיש קצת ויכוח בין מחנכים, קצת ויכוח בדור כולו בין מחנכים, האם המצוות של המשפחה זה שייך למצוות השכליות, או שזה קורא אדום, יש הרבה שאומרים, באמת הייתי הולך לקראת כל האג'נדות החדשות, אבל מה לעשות? אבי שבשמיים גזל עליי, כן? אפשי, אל תאמר, אי אפשי, כן? כמו שהוא יביא פה מיד. כן. יכול להסתמך על הרמב״ם. לא, זה קצת מצחיק, כי לפני 40 שנה, לא בטוח ש... זה היה כאילו, זה היה מעודכן למה שמדובר עכשיו. אבל אספר עוד שהרב יגאל לוינשטיין נתן הרצאה אצלנו ברמת גן, על העניין שהוא ככה... זה מור שנפגש עם חבר'ה... לא דתי. מהו אליו למכינה? כאילו להכיר דעות אחרות. זה כבר אחרי שהתפרסם כל הדיבורים שלו. ואז הם שאלו אותו, וזה, מה אתה אומר על נישואים או אותו אמין? אז זה כאילו להגיד לו, אם ניקח את המוקש, אולי זה מקיא ומכשיר הקלטה. אז הוא אמר לו, השיב לו בשאלה, כמו יהודי, מה אתה אומר על נישואים בין אח לאחותו? או בין אבא לבת? אז הוא אמר, איכסה. אז הוא אמר, גם זה איכסה. הוא אומר, איך אתה יודע שזה לא טוב? הוא אומר, מאיפה אנחנו, מושרש לנו? הוא אומר, כזה, ואז אם נמלא, אנחנו מחוברים לעשרת הדיברות, זה לא היה מושרש לנו. אין אי אפשר שיהיה לנו עמידה בלי הצבא האלוקי. אז בזה כנראה עוד לא חתכו את ה...
ואם
יהיה
לדחת את
הנושאים? מה? אם יהיה לדחת
את הנושאים? אם מה? אם יהיה לדחת את הנושאים, זה כן יהיה
אומן. מה, בתוך המשפחה?
כן, הכל, לא משנה, כי לתאון הזה...
אז... לא, ההפך, זה יוכיח מה שאמרנו. שבלי צהל ואלוקי זה לא עומד.
כן.
כאילו, מצד אחד זה נראה לו טבעי, אבל אומר לו, שמה, זה נראה לך טבעי, בגלל שברוך השם מושרש לנו כל כך מה שהתורה אמרה. אחרת למה זה טבעי?
הגויים
לא מוסתרים. מה היה לפני מתן תורה? אני לא יודע. לפחות רש"י אומר שבני עשיו לא הקפידו על זה.
זה מה ש... כאילו, דברים מצחיק שכל הסיסמאות של חזון זה לא נורמלי, כי היהדות יש לזה שהגיעו בהם מהנורמה. כאילו, זה לא יש נורמלי לא נורמלי, נורמלי זה בהקשר של העולם הזה. כאילו, השם נתן דומה יוקית, לא תורמה נורמלית. כאילו, זה... נורמה זה בגלל של העולם, אם העולם יצא תנאי החיבותית מסוימת. הריגול כל שם, כאילו, זה אנשים יוקות, זה תנאי החיבותית הזאת, כאילו.
אז
זה לא עוזר להם לתגור לציבור שלא עושה, אומרת, אז זה לא עוזר לתגור לציבור שלא עושה בפנים שמועד התורה, עדה אתם מה? עדה אתם מה? כי זה לא עוזר להם. לכן, אני אגב חשבת שצריך לשמוע, לדעתי גם מה שקשה להם הנורמלי, שהם רגישים למכלל להם, אתה שומע עליו. וכל האידיאולוגיה שלהם זה שהם לא רוצים כביכול לדרוך על אנשים שנחשבים ביניהם, לא יודע, מסכנים, חלשים, מודרים וכו'. לכן אני הייתי מנסח, אם הייתי כותב את הלוגו, הייתי כותב אבא ואמא וילדים זה משפחה, האומץ לומר את הדברים הפשוטים. ואז מה שאני אומר להם, אתם אומרים דברים לא פשוטים. עכשיו זה לא מעליב. הם חושבים שזה גאווה להגיד דברים לא פשוטים. אני חושב שזה ההתחכמות שלכם, שאתם חושבים שעם כל מיני רעיונות מפותחים וזה וזה, אתם תהיו יותר חכמים מכל הדורות שקדמו לנו, שזה היה נחשבת להם פשוט. במובן הזה זה גם נורמלי, כן? אבל המילה פשוט היא בעיניי יותר טובה. היא גם קצת פחות מעליבה, אבל היא כן אומרת את מה שאתם מתכוונים להגיד. כאילו, פשוט קצת תמים, תהיה קצת תמים. תחשוב שמה שסבא שלך חשב, אני לא אומר שאתה לא בסדר. אתה, יש לך כוונות טובות. אבל תתחבא את הסבא שלך, ואת אבא שלו, ואת אבא שלו, ואת אבא שלו, אל תחשב שאתה כזה חכם.
ואת העולם היום הוא
חושב
ורואה אדם פשוט
כאדם... נכון, לכן אני אומר שזה אומץ. לכן זה גם אומץ. זה שמה, אני מוכן להיכנס. אני לא אומר אני החזק ואתם הגרועים. אני אומר, אני מוכן להיות כאילו החלש, אני הפשוט. אתם החכמים, אבל אתם החכמים מתחכמים. אני הפשוט, והחוכמה היא לפעמים להיות פשוט. סתם! סתם לאכול ולשתות, סתם להתחתן ולא לילדים, בלי הרבה חוכמות, זה מין...
מה? להתחתן בכל
הארץ, חמודם של זמן, את החיבור. נשאלה, אני יכול, כתבתי מאמר ש... נזכיר את זה. האומץ לומר את הדברים הפשוטים. זה ה... גם לגבי הזה שבלי הצו האלוקי אפשר לעמוד. ואחרי הצו האלוקי זה גם נהיה חלק מהנורמליות. אבל נכון, הנורמליות באה מזה שאתה מוכן לקבל משהו שהוא מעליך. במובן הזה יש משהו בהערה הזאת. כאילו התורה היא מצד אחד הכי פשוטה, מצד אחד זה לא בא מהממד האנושי של עצמו. ברור, הממד האנושי של עצמו הוא מעובר, הוא מתהפך, יש בו יסודות מאוד טובים, יש בו יסודות מאוד מבולבלים, יש בו יסודות מאוד חלשים. אתה מסיים? אנחנו נספר בנודע ביהודה, שזה אגב מעניין המפגש שיצא לנו בזמן האחרון, כי הוא לעם ישראל, לא לי, שמספרים עליו שהוא פעם נסע, שומעת את זה, שהוא נסע בדרך, ואחרי כמה קילומטרים שיצאו מהעיר, אז הוא ביקש לחזור. ואז הוא אמר לעגלון שהוא מבטל את הנסיעה, והוא שהוא משוחרר ללכת הביתה. אחרי חצי שעה הוא הזמין עגלון אחר, אפילו יהודי, הראשון היה גוי. שאלו אותו מה קרה, אבל תמיד כשיוצאים מהעיר ועוברים ליד הכנסייה, אז העגלון הגוי היה מצטלב. זה הדרך שלהם. כמו להבדיל אצלנו, שמבטאים יחס של כבוד לבית העירה שלהם. אומר, והוא לא. אמרתי, אך אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. לא רציתי לנסוע איתו, פחדתי שהוא רוצח. אז הוא חזר. ולקח מישהו אחר. אז כמה שזה דת אחרת, אבל עצם ההבנה שיש משהו, וזה גם משהו מאוד בסיסי, מאוד גדול. טוב.